נקדם בברכה את כבוד הגאון רב אושר וייס שליט"א, שזיכה אותנו, מכבד אותנו כאן בשיעור בישיבה. זו לא פעם ראשונה, ואנחנו מאמינים שזו גם לא הפעם האחרונה, בעזרת השם. ביקשנו מהרב וייס שייתן שיעור על מצוות תלמוד תורה. אני חושב שאין דבר שמתאים יותר מאשר פתיחת זמן לבני ישיבה שרוצים לגדול בתורה, להבין ולעמוד על גדר המצווה הזאת של תלמוד תורה. ואני שמח באופן מיוחד שהשיעור הזה בא מהגאון הרב וייס, כי דברי תורה, מלבד מה שמצוות תלמוד תורה והעמלה של תורה והגיעה של תורה, דברי תורה צריכים שיהיו שמחים ומהירים. והכישרון הזה של תורת השם תמימה ומשיבת נפש, שהיא גם תמימה וגם משיבת נפש, ופקודי השם שהם ישרים, סברה ישרה ומסמכי לב, התורה הזאת מפורסם בה מאוד. הרבי שליט"א בספרים, במאמרים, בדברי תורה, תורה שהוא מפיץ בכל העולם, בכל הארץ, ואני מאוד מאוד שמח שהוא מזכה אותנו. אני מודה לו על כך, יישר כוח. אני יכול עוד להאריך, אבל עדיף שנשמע שיעור ודברי תורה. הרב וייס, בבקשה.
ברשות ידידי ראש הישיבה, הרמים החשובים שחלק מהם אני מכיר היטב, תלמידים יקרים, זה אכן לא הפעם ראשונה שאני כאן, ואני מקווה גם לא הפעם האחרונה, ועל אף העומס הרב והעיסוקים הרבים, זה תמיד שמחה להיות כאן. שמחה לראות ציבור כל כך גדול ויקר של בני תורה צעירים, וזו זכות גדולה, זכות גדולה. ועם דברי התורה שאנחנו אומרים כאן היום בלילה, יהיה בהם איזשהו השפעה של תוספת התמדה, התלהבות, שמחת התורה, יהי זה שכרנו. דברי תורה שאנחנו לומדים כאן היום בערב, שיהיו לעילוי נשמתו של איש יקר ונפלא, רבי נחם יצחוק מן רבי ינקוב ישראל. אני בטוח שחלק מהרמים מרביצי התורה מכירים את ידידנו חיים אולינסקי, שיבדל החיים טובים, בשבוע שעבר להבינו את אביו למנוחת עולמים, איש יקר, ניצול שואה, שהקים בית לתפרת וזכה לראות בנים, בני בנים, בני תורה, עוסקים בתורה ובמצוות, שיהיונה דברי התורה שאנחנו עומדים היום לעילוי נשמתו התהורה, שינוח בשלום על משכבו, יהיה מלץ יוי שלו למשפחה היקרה. אז מתבקשתי לדבר על מצווה תלמוד תורה, ואני דווקא רוצה לפתוח את השיעור בשאלה, לא ביסודות והגדרות, אלא דווקא בשאלה. למדנו במסכת מועד קטן ת' עמוד ב', כל מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי חירים דוחה תלמוד תורה. כך מבוא להגיע בדברי הרמב״ם בבהירות יתרה בפרק ג' מלכות תלמוד תורה הלכה ד'. כאשר אדם יושב ולומד, כל מצווה שנקראת לידו, אם מצווה זו מותרת עליו, עליו באופן אישי, והיא לא יכולה להתקיים על ידי אחרים, מצווה אדם לבטל תלמוד תורה על מנת לקיימה. הלא כלל גדול בידינו, כלל שכל אחד מכיר העוסק במצווה פטור מן המצווה. ומקור סוגיה זו במסכת סוכה כ"ה עמוד א', כל מי שעוסק במצווה, אפילו מצווה קלה, פטור מלקיים מצווה אחרת שנקראת ורובצת עליו, אפילו מצווה חמורה. העוסק במצווה קלה פטור ממצווה חמורה. אז איך יכול להיות שדווקא המצווה הגדולה מכל המצוות כולם, וזו מצוות תלמוד תורה, משנה מפורשת בראש מסכת פיה, פרק א', משנה א', משנה ראשונה במסכת פיה, שם למדנו תלמוד תורה כנגד כולם. וכך למדנו שוב בסוף פרק עמד הקידושין, ממומד בייז, תלמוד גדול שתלמוד מביא לידי מייסה. אז איך יכול להיות שדווקא מצווה הגדולה מכל המצוות כולן, בה אין אנחנו אומרים את הכלל, העוסק במצווה פתום על המצווה. ומי שעוסק בתלמוד תורה, מצווה לבטל את מצוותו, לסגור את הגמרא על מנת לקיים מצוות אחרות. אז כללו של דבר למדנו במועד קוטן טס ומדבייס, אבל ההלכה הזו מופיעה במקומות מפוזרים רבים במרחבי השעס. בשבס דף י' א' למדנו שאפילו רבי שמעון ויוחאי וחבריו, שהייתה תורתן אומנותם, גם הם מצווים לבטל תלמוד תורה כדי לקרוא קריאת שמה, לא כדי להתפלל מכיוון שתפילת רבנן, אבל לקרוא קריאת שמה גם הם מצווים לבטל. כך למדנו במגילת דף ג' עמוד א', מבטלין תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה, אף על פי שמקרא מגילה זה מצווה דרבנן ולא מצווה דאורייתא. הרי לן מכל המקורות הנ"ל שדווקא בתלמוד תורה לא אומרים הוא עסק במצווה פטור מן המצווה, והלא דבר הוא. בהלכה הזו אומרת דרשני, איך יכול להיות שדווקא מצווה גדולה ביותר לא אומרים לגביה העוסק במצווה פטור מן המצווה? אז אילו הייתי מוסר את השיעור הזה לכיתה קטנה, לקבוצה של בחורים, הייתי באמת מאוד מעוניין לשמוע מה יש לכם לומר. אבל מכיוון שאני יושב כאן עם 300 בחורים, ואם אני אתחיל לשמוע תשובות מן הסתם אני לא אספיק לומר שום דבר, ואני בטוח שיש רעיונות רבים ומחשבות רבות לכל התלמידים החביבים שיושבים כאן, אז נוותר על השלב הזה וניגש ישר למה שצריך לומר, מה שנראה לי לומר. אז לכאורה, כאשר אנחנו מניחים יסוד, הנחת יסוד, העוסק במצווה פטור למצווה, חז"ל משתמשים בלשון העוסק במצווה, מי שנמצא באמצע הוא כבר התחיל קיומה של מצווה, הוא כבר עוסק בה. אין להפסיק מצווה אחת ולעבור לאחרת, ומשום כך אמרו חז"ל, מי שעוסק במצווה שישלים אותה, והוא פטור מלהפסיק מלעסוק במצווה זו ולקיים מצווה אחרת, גם אם אותה מצווה אחרת גדולה וחמורה מן המצווה שהוא עוסק בה. יש דין קדימה במצווה שהוא כבר עוסק בה. כאשר אדם לומד תורה, האם הוא מקיים מצווה בכל רגע ורגע, שנייה ושנייה, מילה ומילה, או שמה תלמוד תורה היא מצווה שיש בה רצף, המשך? האם לגבי תלמוד תורה אפשר לומר שהוא עוסק במצווה, או שמה נאמר מי שמקיים מצוות רבות בזה אחר זה, ומגיע מצווה עוברת, קריאת שמה שזמנה עובר, וכי לא נאמר, או בפשטות תקרא קריאת שמה ואחר כך תמשיך לקיים את המצוות הנוספות? הלא בין מצווה למצווה, בין גברה לגברה, ודאי שלב לקיים מצווה חמורה שהגיעה זמנה. אז יש גרו ידוע, שנות אליהו, בתחילת מסכת פיה, אומר הגרו, כאשר אדם לומד כל מילה ומילה זו מצווה בפני עצמה, ולא נתקררה דעתו של הגאון עד שהוא ערך חשבון פשוט, ואומר שמי שלומד עמוד אחד בגמרא מקיים כמה מאות מצוות, שהרי כל מילה זו מצווה בפני עצמה. אולי לכן לא אומרים במצווה תלמוד תורה עוסק במצווה פטור מן המצווה, כי לא מדובר במצווה אחת, לא מדובר במצווה שיש לה רצף, המשכיות. כל רגע, כל מצווה, כל מילה מצווה בפני עצמה, ולכן כאשר אדם לומד הוא מקיים מצוות פרודות, נפרדות, מצוות רבות. כך כתוב בשנות אליהו, פירושו של הגאון על המשניות בראש מסכת פיה, כאשר אדם לומד דף גמרא הוא מקיים מאות רבות של מצוות. אז בין גברה לגברה, בין הבעיה לרובה, בין לבין לרבשי, למה שלא יקיים מצוות אחרות? אז בקיב אגב, סימן ריש מם ואב, בהלכס תלמוד תורה בירדיה, מציין על הקושיה הזו עיין בספר כל בן לוי. אני לא הכרתי את הספר הזה, ועשיתי מאמץ גדול משום שהספר לא כל כך מצוי לחפש מיהו כל בן לוי ומה יש לו לומר, ומצאתי ספר נפלא עד למאוד, ובהקדמה לספר למדתי שהמחבר נפטר לבית עולמו בהיותו בן 22 שנה, ונדהמתי משום שהספר הזה נראה ספר של אחד מגדולי ישראל, ורבי עקיבא גם מצטט אותו, ויש שם חריפות ובקיאות כאחד הגדולים עכשיו בארץ. והמחבר הספיק בשנים כה מעטות להגיע לרמות כאלה, בין 22 שנה היה בהסתלקותו. אז בירושלמי כידוע מסופר על רב בון שנפטר כאשר היה בן 28 שנה, וקראו אחרי מיטתו ואמרו ששנה רב בון בחפחת שנה, מה שתלמיד ותיק לומד במאה שנה. כל בן לוי מצוטט על ידי רבי עקיבא הגה בהלכות תלמוד תורה אומר ממש כדברים הנ"ל, וזה הדרך שלו להסביע מדוע בתלמוד תורה כל מצווה שאי אפשר לקיימה על ידי אחרים דוחה תלמוד תורה, ואדם צריך להפסיק בתלמודו על מנת לקיים מצוות אחרות. ויאף על פי שכך כתוב בספר היקר והנפלא והנחמד כל בן לוי, אין הדברים מתיישבים על ליבי, משום שלכאורה נראה פשוט, לפחות בעיניי נראה פשוט, שוודאי שתלמוד תורה הם המצוות שיש בהם המשכיות ורצף. יש מן האחרונים שסבורים שבתלמוד תורה יש בכלל שתי מצוות, שתי מצוות נפרדות, תלמוד תורה וידיעת התורה. כך כתוב בשולחן ערוך הרב, שולחן ערוך של התניא בהלכות תלמוד תורה. כך כותב רבי סול סלנטה כידוע באיגרת מאוד ידועה ומפורסמת, שיש מצווה ללמוד ויש מצווה לדעת. אז אולי במצוות תלמוד תורה כל מילה זו מצווה נפרדת, אבל ודאי שבמצוות ידיעת התורה, במרדף הגדול, במסע הנחשף לידיעת התורה, עד שאדם זוכה להיות יודע הלכה על בוריה בכל מקום ואומרה, ודאי שצריך עמל, והעמל הזה הוא רציף, הוא נמשך, זה לא לרגעים, זה לא לטפחים. אדם צריך להתעמק ללא הפסק, ובמחשבת התורה ודאי שיש המשכיות ורצף, ואם אדם מפסיק כל רגע משהו אחר ודאי שיש בכך לפגום במצוות ידיעת התורה. אני לכשעצמי, הנחה הזו תמיד הייתה תמועה בעיניי ובלתי מתיישבת על הלב, משום שאין לנו אלה תורתן של ראשונים, וכל רבותינו הראשונים עסקו בהגדרות של מצוות תלמוד תורה כשם שגדירו את כל המצוות. קודם כל אנחנו מחפשים ברבותינו מוני המצוות, כי רבותינו מפרשי השעס הגיעו לכל פינה ולכל נקיק דרך סוגיות השעס, אבל מוני המצוות עסקו באופן ישיר בהגדרות של מצוות תלמוד תורה. רובם הגדול מלבד ספר היראים הקדישו לתלמוד תורה רק מצווה אחת במניין התרי"ג, ואף אחד מהם לא אומר שיש שתי מצוות שונות, לימוד וידיעה. אם בהגדרה עסקינן, מה שנראה לי ברור במצוות תלמוד תורה, כמו בהרבה מצוות אחרות שאנחנו צריכים להבחין בין מהות המצווה למעשה המצווה. המצווה היא ללמוד, ברור כשמש. מהות המצווה היא לדעת, כאילו אומר תורה תלמדו כדי שתדעו. מדוע אמרו חז"ל שתלמוד תורה היא הגדולה מכל המצוות? הלא כך מפורש בקידושין מ"ם עמוד ב', תלמוד גדול שתלמוד מביא לידי מעשה. איך תלמוד מביא לידי מעשה? גם בדרך סגולית, אבל קודם כל בדרך ישירה מובנת. כאשר אדם למד, הוא יודע איך לקיים את המצוות, הוא יודע הלכותיהם, פרטיהם ודקדוקיהם, ובדרך הזו תלמוד מביא לידי מעשה. ולכן כאשר אדם למד תורה, הוא מצווה ללמוד בדרך שתקרב אותו ליעד הנחשף של שיהיו דברי תורה מחדון ומפיחו. מעניין עד למאוד, כל מוני המצוות ובראשם הרמב״ם, וגם ספר חינוך ממצוותו פיוטט, הביאו כמקור עיקרי, מקור עיקרי למצוות תלמוד תורה, את הפסוק ושיננתם לבניך, וזה פלאי, משום שמצוות תלמוד תורה נכפלה פעמים רבות בתורת משה. ושיננתם לבניך מתייחס למצווה ללמד תורה לבנים, אבל מלבד מצווה זו נצטווינו וללמוד. ולמדת מויסום ושמרתם לעשויסום. יש מצוות רבות, פעמים רבות מצווה זו נכפלה, כאשר נצטווינו ללמוד. ולמה הביאו מקור עיקרי, ראשוני, דווקא את הפסוק ושיננתם לבניך. וברור לי, משום שבפסוק הזה אנחנו עומדים מה המהות של מצווה תלמוד תורה, מה עניינה ומדוע מצווה הזו חשובה כל כך, משום שדווקא מן הפסוק הזה למדו חז"ל ושיננתם לבניך שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. מהות מצווה תלמוד תורה, עיקר עניינה זה ידיעת התורה, אבל אין מצווה לדעת. איך יכול להיות מצווה לדעת? ידיעת התורה היא תוצאה נגזרת מעסק התורה, מתלמוד תורה. פלוני לומד ואלמוני לומד, פלוני יודע יותר מאלמוני. כל אחד נכון על ידי נוטר התורה, יוצר האדם בכישרונותיו. המצווה היא ללמוד, זאת המצווה. עניין המצווה לדעת, זאת תוצאת המצווה. ולכן כאשר אנחנו מצווינו ללמוד, אנחנו מצווינו להגיש תשומת לב ומחשבה באיזו דרך ללמוד. ומשום כך אמרו חז"ל בעבודת זרה דף חוף, לעולם ילמוד אדם במקום שליבו חפץ, במקום שליבו חפץ, בדרך שליבו חפץ, בסגנון שליבו חפץ, משום שהמטרה הנחשפת היא ידיעת התורה. אבל לא כדברי הרב בנתניה ולבסור סלנטה, כאילו יש כאן שתי מצוות נפרדות. אין שתי מצוות, יש מצווה אחת, והמצווה היא ללמוד, ללמוד כדי לדעת. אבל מכל מקום פשוט בעיניי, שכאשר אדם למד ושקוע בסוגיה, והוא הוגה בסוגיה הזו ומחשבותיו נתונים לסוגיה, והוא יפסיק תלמוד תורה ויקרא קריאת שמע, יקרא מגילה, יעסוק במצווה אחרת, ודאי שהוא הפסיק בעצם באמצע עסק המצווה. והרי זה דומה לכל מקום אחר שבו אמרו עסק המצווה פטור מן המצווה, הדרה קושיה לדוכתא. מדוע בתלמוד תורה אנחנו לא אומרים עסק המצווה פטור מן המצווה? אז רק כדי להעביר את הנקודה שאמרתי, לשיטתם של בנתניה יש מקום לומר, אכן במצווה תלמוד תורה כל מילה זו מצווה בפני עצמה, אבל עדיין אנחנו שואלים בקשר למצווה השנייה, שהיא מצווה ידיעת התורה, ודאי שיש עניין של רצף. אני לשיטתי אין שתי מצוות, המצווה הוא ללמוד כדי לדעת, ולכן לשיטתי ודאי שעיקר מצווה תלמוד תורה זה החלק העיוני, להגיע למסקנות, להבין את הסוגיות על בוריין. ולכן קשה לי לקבל את דברי קולבן לוי. אני מתקשה בעצם דברי הגרו בשנוי סליהו, אינני יודע מה זאת אומרת כל מילה זו מצווה בפני עצמה. אומר הבעיה זה שתי מצוות או מצווה אחת? אומר הבעיה זה בכלל מצווה? הלו, מה הוא אמר? כל עוד שאנחנו לא יודעים מה הוא אמר, ההנחה שהבעיה אמר זו מצווה תלמוד תורה. ולמה כל מילה? אולי כל הגה? אולי כל, לא יודע איך אומרים באנגלית, יש מושג syllable, אולי כל הברה, אולי אומר זה שתי מצוות, הבעיה זה שלוש מצוות. האם זה תלוי בשניות, חלקיקי שניות? מה פתאום להגדיר כל מילה כמצווה בפני עצמה? אז אני הייתי אומר שדברי שנוי סליהו הם לאו דווקא כפי שהם כתובים. הכוונה שלו כל ידיעה מחודשת, כל הלכה, כל ממרא דאגדתא, כל ידיעה נוספת. אז אם למדנו מוידה במקצס התנא ישובה, זהו מצווה אחת. כל ידיעה, כל סברה, לא כל מילה, אולי כל אות, אולי כל הברה, אולי איך אנחנו מחלקים את העניינים האלה. ולכן אני חושב שדברי הגרו הם לאו דווקא. צריך לדעת שרוב כתבי הגרו נכתבו על ידי תלמידיו, כמעט ואין דברים שהגרו כתב. שנוי סילול המשנה כידוע, זה כתבי התלמידים, אז אולי הדברים לא נכתבו בדווקא. החופץ חיים הבין את דברי הגרו כפשטותן, והוא מבין כפי כפשטס דברי הגרו. אני לכשעצמי סבור שכוונת הגרו להגיש את החשיבות של תלמוד, כאשר בעמוד אחד, בדף אחד, יש לנו מצוות רבות, משום שכל סברה, כל ידיעה, כל דבר תורה, יש בה מצווה בפני עצמה. אבל עדיין אין בזה כדי לשב את הקושיה היסודית והגדולה שבה פתחנו את השיעור היום. אז כמה מחשבות. יש ירושלמי. ירושלמי מופיע בשבת דף זין ובברוכס דף חס פעמיים בשס יש ירושלמי מדהים. אז בבבלי ציטטתי מקודם, כתוב בשבת דף יוד א', רבי שמעון בר יוחאי וחבריו לא היו מפסיקים תלמטורי כדי להתפלל. רבי יוחנן, המוירה הגדול, אומר, הלכה הזו רק להם, משום שהם גדולי התנאים, הייתה תורתם אומנותם. הם היו רשאים ללמוד ולא להפסיק את תלמודם כדי להתפלל תפילה בזמן. אבל ענן שאין תורסנו אומנוסנו, אנחנו חייבים להפסיק תלמטורי כדי להתפלל. רק לקבל מושג, רבי יוחנן היה גדול התנאים. ובמחר הישס יש סיפורים מדהימים על אבסטור של רבי יוחנן, על הדבקות שלו בתורה, על גדלותו בתורה. ירושלמי מסופר, קדומך רבי יוחנן, כשרבי יוחנן סטרק לבי סלומי, קרו אחרי מיטתו, אם ייתן איש כל הוים בייסוי, ואבא שאוב רבי יוחנן סטוי רבוי זה בויזו לו, אבל רבי יוחנן הוא זה שאומר, ענן, אין תוירוסנו אומנותנו, רק רב שמן וחבריו גדולי התנאים. אבל בירושלמי, הירושלמי חולק על הבבלי, ובירושלמי כתוב במים שרבי שמעון וחבריו לא הפסיקו תלמטורי אפילו לא בשביל קריאת שמה, אף על פי שקריאת שמה דיורייסה. והירושלמי שואל, איך יכול להיות? והלו, הלומד שלא על מנת לעשות, יש שם ביטוי חריף ביותר בירושלמי, נוח לו אילו נהפכה שולייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. דברים כל כך קשים על מי שלומד תורה שלא על מנת לעשות. הרי לן, זה כוונת הירושלמי, שעיקר תלמטורי זה כדי לקיים את המצוות. אז איך אפשר לבטל מצוות קריאת שמע משום שאתה לומד? הלו האדם יהיה בכלל הלומד שלא על מנת לעשות. ועוד שואל הירושלמי, וכי לא מצווים אנחנו לבטל תלמטורי כדי לקיים מצוות לולב או מצוות סוכה? אז למה קריאת שמה שונה מלולב או סוכה? והירושלמי מתרץ, זה שינון וזה שינון, ואין מבטלין שינון מפני שינון. אין לנו זמן היום, לצערי איחרתי לשיעור, להסביר את התירוץ של ירושלמי. אולי בשיעור הבא זה יהיה הנושא. אבל מדברי ירושלמי בקושיה למדנו את פשר התעלומה. למה מצווה אדם לבטל תלמוד תורה, אף על פי שזו מצווה כל כך נשגבה כדי לקיים את המצוות? משום שאחרת זה לומד שלא מנת לעשות. אכן תלמוד תורה זו המצווה החשובה ביותר, אבל במחשיבותה, משום שעל ידה נזכה לקיים את כל יתר המצוות. ודיבה הירושלמי מתיישבים לפי הבבלי בקידוש של מהם עומד בייס תלמוד גדול, מפני שתלמוד מביא לידי מייס. אבל רש"י, בסוג הדף חופי, כאשר למדנו, עוסק במצווה פטור מן המצווה, כותב רש"י לדוגמה, ההולך לקבל פני רבו או ללמוד תורה פטור מן הסוכה. אז איך יכול להיות? זה פרדוקס. מי שלומד לא פטור מסוכה, מי שהולך ללמוד כן פטור מסוכה. איך יכול להיות? מי שהולך ללמוד עדיין איננו מקיים את התלמטורי, זה רק הכשר מצווה, והוא פטור מן הסוכה. ואם הוא כבר הגיע לישיבה והוא באמצע ללמוד, הוא צריך להפסיק בוחייה בסוכה. איך יכול להיות? לפי שמה שאמרנו מקודם, מקול בן לוי, יש פשר. כי התלמוד אין בה רצף, ההליכה יש בה רצף, ולכן כשהוא הולך ללמוד, אף על פי שבינתיים הוא עוסק רק בהכשר מצווה, הוא עדיין לא לומד, אבל לגבי ההלכה שלא יצא מצווה פוטום למצווה, אין בין הכשר מצווה למצווה. המעשה מצד עצמה יש בה רצף, יש בה המשך, ולכן הוא לא צריך להפסיק מללכת כדי ללמוד, כדי לקיים מצוות סוכה. אבל כאשר הוא לומד, אז כל רגע, כל מילה מצווה בפני עצמה, אבל כבר דחינו את הדרך הזו מקודם. אז מה פשר דברי רש"י? אם תלמוד תורה כל חשיבותה רק כדי שעל ידה נדע ונשכיל ונשכה לקיים את המצוות, ומשום כך צריך לבטל תלמוד תורה כדי לקיים כל מצווה אחרת, אז איך יכול להיות שמי שהולך ללמוד תורה כן פטור ממצוות אחרות? אז אנחנו צריכים להבין, עכשיו אנחנו עוברים לכסובס י' ז' עמד א', כסובס י' ז' עמד א', התויסס מביאים מדברי חז"ל על גדולי התנאים שהלכו לקבור את רבי עקיבא שימי סמיצמה, ואמרו להם, על כל פסיעה ופסיעה עברתם עבירה, משום שקבורת מי סמיצמה לא דוחה תלמוד תורה, והרי כל מצווה דוחה תלמוד תורה, כל מצווה שאפשר לעשות דרך הרם. אז מה החומרה, במה הם עברו? תוספות מביאים בשם הרי מקורביל, אחד מבעלי התוספות, גדול שימושה יותר מלימודה. כל המצוות שדוחות תלמוד תורה אינן דוחות שימושה של תורה. והדברים לכאורה פלא גדול, פלא גדול. גדול שימושה יותר מלימודה, ולכן המצוות דוחות תלמוד תורה לא דומת שימושה של תורה. מה הכוונה שימושה של תורה? הרבה אנשים טועים, כשאמרו חז"ל גדול שימושה יותר מתלמודה, יש שני פנים בשימושה של תורה. לשמש תלמיד חכם זו מצווה גדולה. ואם אתם לומדים בכיתה ומרביץ התורה, המגיד שיעור הרם, ראש הישיבה, צריך קוסטי, אתם צריכים לחטוף את המצווה, לזכות לשמש תלמיד חכם זו זכות גדולה. וגם על זה אמרו חז"ל, גדול שימושה יותר מתלמודה. שמעתם על רבי יהושע בן נון? כן? אני אומר בכוונה רבי יהושע בן נון, משום שהמשכילים והמודרניים והאומנים במשך הדורות בדרך כלל מנסים לתת לנו תמונה על אישי התנך, לא כמו הבטלנים, התנאים והמוראים הראשונים והאחרונים שישבו ולמדו כל היום. כל הפסלים של אישי התנך והציורים הם גדולים, שריריים, לוחמים עם חרבות וחניתות, ואף אחד לא לובש פרק וגם לא כובע. אף אחד מהם, מה, מוישה רבינו לא לבש כובע? הוא היה גלוי ראש. כותב הרמב״ם בהקדמה שלו לש"ס, הקדמה שלו לפירוש המשניות על הש"ס, מה שיעשו יהושע ופנחס, וכוונתו ליהושע בן נון ופנחס בן אלעזר, עתניאל בן כנז, מה שיעשו יהושע ופנחס בעניין העיון והסברה הוא מה שיעשו רבינו ורב אשי. כך כותב הרמב״ם. מוישה רבינו קודם כל היה ראש ישיבה, יהושע בן נון היה אברך בכולל, תלמיד של מוישה רבינו. זה נכון שהוא גם כבש את הארץ והוא ניהל מלחמות, אבל זה היה בספייר טיים, זה היה בין הזמנים, בין הסדורים. אבל קודם כל מוישה רבינו היה ראש ישיבה, הראש ישיבה הכי גדול בעולם בהיסטוריה, קיבל תורה מפי הגבורה ומסע לתלמידים, ויהושע ופנחס היו תלמידיו של מוישה רבינו. כותב הרמב״ם, מה שיעשו יהושע ופנחס בעניין העיון והסברה הוא מה שיעשו רבינו ורב אשי, ומה שיעשו רבינו ורב אשי הוא מה שיעשו הרמב״ם ברייבת, ומה שיעשו הרמב״ם ברייבת הוא שעשו הקצועס והנסיבס. אברום זקן ויושב ישיב, ויצחוק זקן ויושב ישיב, וכך ינקב, ומימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם. אז אני אומר, שמעתם על רבי יהושע בן נון, כן? אז רבי יהושע בן נון סידר את הספסלים בבית המדרש, הוא קיים שימושה של תורה במובן הפשוט ביותר, ואף על פי כן, כאשר חז"ל מדברים על שימושה של תורה שגדול מתלמודה, עיקר כוונתם לשמש תלמיד החכמים וללמוד להם דרכי ההוראה, דרכי התלמוד ודרכי הפסק. הוא שכיוונו חז"ל כי שמרו גדול שימושה יותר מתלמודה. לשמש תלמיד החכמים זה ללמוד מהם. אדם יכול להסתגר בחדר המש"ס עם הבבלי והירושלמי והרמב"ם וללמוד כל התורה כולה, אבל יחסה לו שימושה של תורה לדעת את דרכי הסברה, דרכי העיון, דרכי ההכרעה, דרכי הפסק, וזה שימושה של תורה. ועל זה אומר הרי מקורבל שהמצוות הוכות תלמד תורה, אבל לא שימושה של תורה. ואני רוצה להסביר את עומק הדברים, והרבה דברים מתיישבים בדרכנו. כאשר אדם יושב ולומד, ואבא מבקש ממנו, תעשה לי כוס תה, הוא מצווה לסגור את הגמרא ולכין כוס אל אבא. כי זהו מצווה שאי אפשר לקיים עד לחרם, המצווה רובצת עליך. אבל כאשר אדם רוצה ללכת לישיבה, ואבא שלו אומר, אני הייתי רוצה שתיכנס לביזנס, אני רוצה שתיכנס לעסק שלי לעזור לי, הוא לא מצווה בכיבודיו. מה בין זה לזה? מצווה כיבודיו דוחה את המצווה ללמוד, אבל היא לא דוחה את המצווה להיות תלמיד חכם. כאשר כיבודיו עומד במקום השאיפה הכללית לדבוק בתורה, לגדול בתורה ולהיות תלמיד חכם, להיות תלמיד חכם דוחה כל שאר המצוות. כל שאר המצוות דוחות תלמוד תורה לשו. האם יש סתירה בין שתי ההנחות? לא רק שאין סתירה, זה כל כך מובן, החילוק הזה, זה ממש שני צדדים של אותה מטבע, ושתי ההנחות האלה, שתי ההנחות האלה נגזרות זו מזו, בעצם שני פנים של אותה מטבע, משום שמצד אחד אנחנו אומרים, תלמוד תורה היא חשובה מכל המצוות כולם. למה היא כל כך חשובה? כי על ידה נדע לקיים את כל המצוות, ונזכה לקיימן. ולכן, כאשר אדם לומד זמן מסוים, והוא צריך להפסיק את תלמודו לשעה מסוימת על מנת ליטול לולב, לשבת בסוכה, לדעת הבבלי גם לקרוא קריאת שמע, לכבד את אביו. מובן מאליו שמצוות דוחות תלמוד תורה, כי אחרת מה חפץ יש בתלמוד? מעניין יש בתלמוד אם לא כדי לקיים את המצוות. אבל כאשר על ידי מצווה מסוימת הוא לא יוכל למעלה את שאיפתו להיות תלמיד חכם, נמצא שמצווה מסוימת זו תדחה את כל שאר המצוות כולם, וגם זה לא מתיישב על הלב. כי השאיפה הכללית ללמוד, ללמד, להשתשע בדברי תורה, לדבוק בתורה, זה לא המפתח לכל התורה כולה. לא סביר שכיבודיו תדחה את כל שאר המצוות שנזכה לקיימם בהידור רק על ידי דבקות בתורה. וזה שאומר הרי מקורבל, המצוות הוכות תלמוד תורה, אבל לא שימושה של תורה. וכאשר אדם רוצה לדבוק ברב, ומי יודע כמה הזדמנויות יהיו, מי יודע כמה זמן נזכה, אף אחד לא יודע איפה הרב הזה כן יהיה מחר מחורתיים. ולכן מצווה מסוימת יחידה איננה דוחה שימושה של תורה. ויש דיוק נפלא, מצוין, וראשי ישיבה הקדימו אותי, דברי הרמב״ם פרק תסבוב מלכסישוס, כאשר הרמב״ם כותב שם הלכה פילית, אדם שהוא רוצה ללמוד לתורה והוא מתיירא שנישואין יפריעו לו להמשיך וללמוד, רשאי לדחות את נישואיו, שהרי הוא יסיק במצווה פוטו מן המצווה. איך הרמב״ם כותב על תלמוד תורה הוא יסיק במצווה פוטו מן המצווה? לא, בתלמוד תורה לא אומרים הוא יסיק במצווה פוטו מן המצווה, כמבוע בדברי הרמב״ם עצמו פרק ג' הלוך הדלת מתלמוד תורה. כאשר מדובר במצווה מסוימת לשעה, תלמוד תורה לא דוחה. אבל כאשר אדם באמצע מסע גדול, והוא גדל והולך מיום ליום, ויושב בישיבה ועל ידי הנישואין, הוא יצטרך לעזוב את הישיבה, אז חוזר הדין, או יסיק במצווה, פוטר מן המצווה. והרמב״ם דקדק בלשונו הזהב בפרק ג' הלכות ד' מלכות תלמוד תורה, כאשר הרמב״ם כותב, אדם שלומד ונקלע לידו מצווה שאי אפשר לקיימה על דרך הורים, הוא צריך להפסיק את תלמודו, לקיים את המצווה ויחזור לתלמודו. למה הרמב״ם צריך לכתוב ויחזור לתלמודו? פשיטה, הוא גמר את המצווה, אז מה יעשה? מן הסתם יחזור לתלמודו, אבל מה כוונת הרמב״ם ויחזור לתלמודו? כי ההלכה הזו תופסת רק כאשר בידו, אחר שגמר לקיים את המצווה לחזור לתלמודו. כאשר מדובר במצווה מוגבלת בזמן, מוגדרת בזמן, כאשר הוא ישלים את המצווה, יוכל לחזור לתלמודו ולהמשיך בשאיפה הכללית לגדול בתורה ולדבוק בה, אז לא אומרים עושים את סיפורת המסר. אבל בדוגמאות אחרות, מי שרוצה ללכת ללמוד בישיבה, לדבוק ברב, הוא חושש על ידי נישואיו בשלב מסוים יבצר ממנו, הוא לא יוכל להמשיך את לימודיו, אז תלמוד תורה לא פחותה משאר המצוות, היא עולה עליהן, ובוודאי שגם בתלמוד תורה נאמר העוסק במצווה פטור מן המצווה. אז עסקנו בקיצור בהגדרה הבסיסית של מצוות תלמוד תורה ביקרתה ובחשיבותה, ואני מקווה שכולם הבינו כיצד שתי הלכות של החורה סותרות זו את זו, בעצם משלימות זו את זו, והן כל כך בעצם נגזרות זו מזו. מצד אחד, כל מצווה שאין לקיימה על ידי חיים דוחה תלמוד תורה, ומצד שני תלמוד תורה דוחה את כל המצוות כולם, כאשר מדובר במצוות שעלולות להיות לרועץ לאדם בשאיפתו לדבוק בתורה, לגדול בה ולחיות חיים של תורה, להיות תלמיד חכם. אז אני מקצר בדברים משום שאני יודע שאני אמור לומר שיחה נוספת כאן בישיבה. אני רק רוצה לאחל לכל התלמידים היקרים, הצעירים, ואני כבר זקן רבותיי, אני תמיד מתרגש לראות בני תורה צעירים בתחילת דרכם, ואני רוצה לאחל לכם וגם לומר לכם, תנצלו כל רגע בישיבה. אתם יושבים בישיבה יקרה ונפלאה. אני מכיר חלק גדול ממרביצי התורה בישיבה הזו, ואני אומר לכם, אין טובים מהם. אז תנצלו כל רגע שיש לכם כאן בישיבה, ואל תאמרו לכשאפנה אשנה. בחורים צעירים הרבה פעמים חושבים, כשאני אהיה זקן, אני כבר לא אוכל לשחק כדורסל, לא דוס, לא ינס, אז יש לי זמן ללמוד. לא, לא, לא. אז לא יהיה לכם זמן ללמוד. מה שאני למדתי בגיל שלכם, אני זוכר על היום. מה שלמדתי לפני 3 חודשים, מזמן הספקתי לשכוח. ולכן, אני מפציע בכם, תנצלו כל רגע שיש לכם ללמוד. מסכת הראשונה שאני למדתי אחרי הבר מצווה שלי זה יבומס. ראש אישי ומשונה היה לי מדוע למדתי יבומס כשהייתי בן 13, אבל זו המסכת שאני זוכר יותר טוב מכל שעה מסכתות בשעס, כי זה גרסה ויאנקוטה. אז תנצלו כל רגע שיש לכם בישיבה, אלא רגעים יקרים, יקרים מפז ומפנינים. תקד ועתיש, תנצלו כל רגע. אחר כך תחזרו על משנתכם, אבל בשנים האלה, אלה שנים היקרות ביותר, כאשר בחור צעיר עומד על דעתו ומיטב כישרונותיו, אז תנסו את הימים. ואני מאחל לכם, ואני מאחל לראש הישיבה ידידי וכל מרביצי התורה, מי יתן ומבית הזה יצאו מרביצי תורה, מורי הוראה בישראל, תלמידי חכמים ויראי השם ומקדשי שם שמיים. שיהיה לנו חודש טוב, שתבוא עלינו שנה טובה, ושנזכה בקרוב בזכות תלמוד תורה לשמוע לא רק כל שופר של משיח של ראש השנה, אלא גם כל שופר של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.